דלקת כרונית של הלבלב. דלקת כרונית של הלבלב הינה מחלה דלקתית פרוגרסיבית. בחולים רבים המחלה נובעת משילוב של גורמים סביבתיים, דוגמת אלכוהול, עישון וחשיפה תעסוקתית, וגורמים גנטיים. חלק קטן מהחולים סובלים ממחלה אוטואימונית או תורשתית. התלונה העיקרית הינה לרוב כאב המתבטא בהתקפים חוזרים של דלקת לבלב, או כאב קבוע ומגביל. הטיפול בכאב בעיקרו אמפירי, עם משככי כאבים פוטנטיים, ניקוז הצינורית באמצעים אנדוסקופיים או כירורגיים, וכריתה חלקית או מלאה של הלבלב. עם זאת, טיפול בסטרואידים מביא להקלה מהירה בתסמינים בחולים עם דלקת לבלב אוטואימונית, וטיפול תזונתי לתיקון הפרעות אלקטרוליטיות הופך לאמצעי טיפול מבטיח בחולים אחדים. סטיאטוריה, סוכרת, סיבוכים מקומיים ונושאים פסיכוסוציאליים הנלווים למחלה מהווים נקודה חשובה נוספת בטיפול במצבים אלה. מבוא. דלקת כרונית של הלבלב הינה הפרעה דלקתית מתקדמת, שבה נהרסה הפרנכימה של חלק הלבלב האחראי להפרשות המרכיבים השונים, והוחלפה ברקמה פיברוטית. התוצאה הסופית היא תת-תזונה וסוכרת. מוכרות שתי צורות, הסתיידויות של הצינורית הגדולה, ווריאנט המערב את הצינורית הקטנה. המחלה אינה נפוצה באירופה ובארצות הברית. שכיחותה בצרפת עומדת על 26 מבין 100 אלף אנשים. השכיחות דומה לזו שתוארה ביפן, אך נמוכה משמעותית מזו שבדרום הודו, סביב 200 חולים ל-100 אלף אנשים. כאב הינו התסמין העיקרי של דלקת כרונית של הלבלב. הכאב מופיע בהתקפים המחכים דלקת חדה של הלבלב, או ככאב קבוע ומגביל. למרות עשרות שנות מחקר, הטיפול בדלקת כרונית של הלבלב עודנו בעיקרו אמפירי, ולכן החולים מתאשפזים שוב ושוב בבתי החולים. היעדר ההתקדמות בטיפול מעידה על אי-הוודאות אודות הגורמים האחראיים המובילים למחלה.
הגדרה. באופן מסורתי, דלקת כרונית של הלבלב סווגה באופן נפרד מדלקת חדה של הלבלב, המתאפיינת בחזרת ההיסטולוגיה התקינה של הלבלב לאחר החלמה קלינית מלאה. כיום נהוג להתייחס לדלקת חדה, הישנות דלקת לבלב חדה ודלקת לבלב כרונית כרצף של המחלה. יש כמה סיבות לשינוי הזה. הישנות דלקת לבלב חדה עשויה להתקדם לדלקת כרונית של הלבלב. יש חפיפה בגורמים האחראיים, הן בגורמים הגנטיים, הן בגורמים הסביבתיים. והתקף דלקת הלבלב אופייני מאוד. החולים סובלים מכאב בטן אז ומעלייה ברמות אמילז, ליפז וטריפסינוגן בדם. גורמים. יש כמה גורמים המובילים להתפתחות דלקת כרונית של הלבלב. במבוגרים, למעט אלו עם ציסטיק פיברוזיס, ב-90-95% מן המקרים ההנחה היא שמדובר במחלה על רקע צריכת אלכוהול או על רקע אידיופתי. גורמים זיהומיים נדירים. הקשר בין דלקת כרונית של הלבלב וטיפול תרופתי, דוגמת ולפרואט, בעיקרו אנקדוטלי. מחקרים מאיטליה, מסין ומיפן מדווחים על קשר עם אבני מרה ב-30% מן החולים. אלכוהול. מאז ומעולם נחשב אלכוהול לסיבה המובילה לדלקת כרונית של הלבלב באירופה, בארצות הברית, בברזיל, במקסיקו ובדרום אפריקה. וכעת הוא מהווה את הגורם העיקרי למחלה גם באוסטרליה ובדרום קוריאה. עם זה, ממחקר מאיטליה שפורסם בעת האחרונה, זוהתה צריכת אלכוהול מופרזת כגורם העיקרי ב-34% מן המקרים בלבד של דלקת כרונית של הלבלב, ואילו חוקרים מארצות הברית דיווחו כי אלכוהול היה אחראי ל-44% מן המקרים במדינתם, כאשר באפרו-אמריקנים זוהה סיכון מוגבר. לא ברור אם נתונים אלו משקפים הבדלים בהגדרות של מחלה אלכוהולית או הבדל אמיתי בגורם לדלקת כרונית של הלבלב.
אידיופתי. 60-70% מהמקרים של דלקת כרונית של הלבלב בהודו ובסין מוגדרים אידיופתיים, כמו גם כמחצית מהמקרים ביפן. דלקת לבלב טרופיקלית היא סוג של דלקת לבלב אידיופתית, הנפוצה בחולים צעירים עם נטייה לסוכרת ואבנים גדולות. מחלה זו דווחה בעיקר במדינות מתפתחות באסיה, באפריקה ובמרכז אמריקה, והיא ככל הנראה משנית לתת תזונה. כיום דלקת לבלב טרופיקלית אחראית ל-3.8% מהמקרים של דלקת כרונית של הלבלב בהודו. גורמים רעילים אחרים. עשן סיגריות הינו גורם סיכון חשוב לדלקת כרונית של הלבלב. מחקר מבריטניה מצא כי חומרים אורגניים נדיפים הינם גורמי סיכון נוספים. גורמים אוטואימוניים. דלקת לבלב אוטואימונית אחראית ל-2% עד 4% מהמקרים, ועשויה להופיע משנית למחלה רב-מערכתית, סוג אחת, או כמחלה המערבת את הלבלב בלבד, סוג 2. גורמים גנטיים. באופן תקין, במידה שחלה הפעלה מוקדמת מדי של טריפסינוגן בלבלב, ישנו עיכוב על ידי ספינק אחת, ולאחר מכן הרס עצמי או פירוק על ידי פרוטיאזות. דלקת לבלב תורשתית הינה מצב נדיר, הנובע ממוטציה אוטוזומלית דומיננטית בגן PRSS1, המובילה לייצור צורה עמידה לפירוק של טריפסין. תוארו מוטציות בגנים אחרים, העשויות להגדיל את הסכנה הנובעת מטריפסין, דוגמת הגן PRSS2. קיים קשר בין דלקת כרונית של הלבלב על רקע אידיופתי ובין מוטציות בגן CFTR. ייתכן שלחולים יש אלל רציסיבי אבנורמלי יחיד, אך בנוכחות שני אללים אבנורמליים, חלה עלייה של פי 40 בסיכון להתפתחות דלקת כרונית של הלבלב על רקע אידיופתי, כאשר הסיכון מגיע לפי 500 בחולים עם מוטציה נלווית בספינק אחת. בחלק מהחולים עם תמונה של דלקת כרונית אידיופתית, עם מוטציה בגן CFTR, מדובר למעשה בצורה לא טיפוסית של ציסטיק פיברוזיס.
מוטציות ב-CFTR ובספינק אחת תוארו גם בחולים עם היפרטריגליצרידמיה או היפרפרטירואידיזם שפיתחו דלקת לבלב. כיום חסרים מולקולריים התורמים לדלקת כרונית של הלבלב זוהו בפחות מ-10% מן החולים עם דלקת כרונית של הלבלב על רקע אלכוהול וב-50% מכלל המקרים. מאפיינים קליניים. דלקת כרונית של הלבלב על רקע צריכת אלכוהול מופיעה בעשור הרביעי או החמישי לחיים ונפוצה בעיקר בגברים. מחלה אידיופתית עשויה להופיע בשלב מוקדם, עשור שני, או בשלב מאוחר, עשור שישי, עם פיזור שווה בין גברים ונשים. מחלה תורשתית מתבטאת סביב גיל 10, ודלקת לבלב טרופיקלית באה לידי ביטוי בין הגילים 20 ו-30, כאשר הצורה הנפוצה יותר של מחלה אוטואימונית מסוג אחת פוגעת בגברים בעשור השישי לחייהם. המאפיינים של דלקת כרונית של הלבלב מתחלקים לרוב לאחת מארבע קבוצות. דלקת לבלב חדה או הישנות דלקת לבלב חדה. חשד להבחנה של דלקת כרונית של הלבלב עולה במקרים שבהם יש הישנות לאחר כריתת כיס מרה. כאב קבוע. תסמינים וסימנים של סיבוכים מקומיים של המחלה. דוגמת פסאודוציסטה, חסימה של איברים סמוכים או פקקת כלי דם. או תלונות המעידות על כשל תפקוד אקזוקריני ו/או אנדוקריני של הלבלב. מאפיינים אלו מהווים את הבסיס לשיטת הסיווג העדכנית ביותר. בחולים עם מחלה אלכוהולית, המרווח בין ההתקף הראשון והצטיאטוריה נע סביב 13 שנים, זמן קצר משמעותית מזה שתועד במקרים של מחלה אידיופתית שהופיעה בשלב מוקדם, או דלקת לבלב תורשתית, 26 שנים ומעלה. אבנים בלבלב מופיעות בשלב המוקדם ביותר בחולים עם מחלה אידיופתית ומוקדם יותר עם מחלה על רקע צריכת אלכוהול מאשר מחלה אידיופתית. סוכרת עשויה להופיע לפני, ביחד או אחרי הופעת סטיאטוריה. כאב הינו התלונה העיקרית בכל המקרים, למעט 10% עד 15% מן החולים עם דלקת כרונית של הלבלב. לרוב מדובר בקשישים עם מחלה אידיופתית או בחולים עם דלקת לבלב אוטואימונית שעשויים להופיע עם סטיאטוריה, סוכרת או צהבת. הכאב עשוי להופיע באופן התקפי במשך כשבוע או ככאב קבוע. הכאב מתחיל באזור האפיגסטריום ונע לאורך עמוד השדרה או להיפוכונדריום השמאלי עם הקרנה מתחת לשכמת שמאל.
הכאב לעתים מלווה בבחילות ובהקאות ומוקל חלקית בזמן ישיבה או רכינה קדימה או עם חימום מקומי. הכאב לעתים כועז עד שהחולים חוששים ממזון ויורדים במשקל. לרוב לדלקת כרונית של הלבלב שיעורי תמותה גבוהים, קרוב ל-50% בתוך 20 שנה עד 25 שנה מהופעת המחלה. זאת כתוצאה מסיבוכים של התקף חד, מחלות רקע או השפעות אלכוהוליזם. בחולים עם דלקת כרונית של הלבלב יש סיכון מוגבר לסרטן הלבלב, האחראי ל-3% ממקרי התמותה. אף כי הסיכון לסרטן הלבלב גבוה במיוחד בחולים עם דלקת לבלב על רקע תורשתי, הסיכון לתמותה אינו גבוה יותר מזה של האוכלוסייה הכללית. גם דלקת אוטואימונית של הלבלב אינה משפיעה על ההישרדות בטווח הארוך. אבחנה. בדיקות מעבדה שגרתיות עשויות לסייע באבחנת סוכרת, היפרליפידמיה או היפרקלצמיה בחולים עם חשד לדלקת כרונית של הלבלב. במקרים של חשד למחלה אוטואימונית, ניתן לערוך בדיקות סרולוגיות. הפרעה בתפקודי כבד מכוונת למחלת כבד אלכוהולית. נש, non-alcoholic steatohepatitis, sclerosing cholangitis, גרורות מגידול ממאיר של הלבלב, אבני מרה, או הנפוץ ביותר היצרות של דרכי מרה בתוך הלבלב, המופיעה בשלב מוקדם, בחולים עם דלקת אוטואימונית של הלבלב, אך מופיעה בשלב מאוחר ביתר המקרים. אבחנת דלקת כרונית של הלבלב מאושרת על סמך בדיקות היסטולוגיה, לאחר ביופסיה או הסרת מקטע של הלבלב. עם זאת מדובר בפרוצדורה לא שגרתית. החלופות היעילות ביותר לאבחנה הן ירידה בריכוז ביקרבונט, עם או בלי תוכן אנזימים, בשאיבות מתריסריון, לאחר אינטובציה וגירוי הורמונלי עם סקרטין ו/או CCK והפרעה במערכת צינורית הלבלב בבדיקת ERCP. אין בדיקה לא פולשנית שעשויה לשמש תחליף לבדיקה ההורמונלית להבחנת דלקת כרונית של הלבלב. מנגד, בדיקות הדמיה מתוחכמות התפתחו במהירות, דוגמת בדיקת אולטרסאונד להדגמת הלבלב. סל בדיקות ההדמיה רחב וכולל MDCT, Multi-Detector Computed Tomography, MRI ו-MRCP, המספקות תמונות הדמיה מצוינות של צינורית הלבלב הראשית.
אין אלגוריתם ברור אבחנתי מוגדר ברחבי העולם, מאחר שיש חשיבות רבה למשאבים ולניסיון של הצוות הרפואי. בבדיקות הדמיה חלים שינויים אופייניים בחולים עם דלקת לבלב אוטואימונית. הן בדיקת אולטרסאונד והן בדיקת MDCT מדגימות לרוב בלוטה מוגדלת בצורת נקניקייה. ב-ERCP ניתן לזהות היצרויות ארוכות או מרובות בצינורית הלבלב, ולעיתים היצרות ארוכה בחלק הדיסטלי של צינור המרה. במידה וקיים ספק בהבחנה, ניתן לערוך ניסיון לטיפול בסטרואידים ו/או בדיקה היסטולוגית. יש שתי סוגיות הבחנתיות שעליהן יש לתת את הדעת. ראשית, כיצד ניתן להבחין בין מסה דלקתית של דלקת לבלב כרונית, מחלה אוטואימונית מוקדית והאדנוקרצינומה של הלבלב, עם התפתחות דלקת כרונית של הלבלב. עלייה בריכוז IgG עשויה להופיע בכל המצבים הללו, וסמני הגידול הקיימים אינם ספציפיים דיים כדי להבחין בין מצבים אלו. ביופסיה תחת EUS או MDCT עשויה לסייע באישור אבחנת דלקת אוטואימונית של הלבלב. ביופסיית מחט פשוטה עשויה לזהות תאי גידול. בדיקת PET-CT מסייעת בזיהוי ממאירות, אך קליטה מוגברת קיימת גם בחולים עם דלקת אוטואימונית של הלבלב. נטילת דגימת לבלב נדרשת לעתים לקביעת ההבחנה הסופית. שנית, האם על הרופא להתחיל בבירור אחר מוטציות גנטיות? סקירה שפורסמה בעת האחרונה קבעה כי בדיקות למוטציות PRSS1 למטרות הבחנה מקובלות בנבדקים צעירים ותסמיניים או באלו עם סיפור משפחתי, אך במידה שהתשובה חיובית נדרש ייעוץ ומעקב קליני. אין התוויה לבדיקות למוטציות ספינק 1. כיום אין בסיס לערוך בדיקות למוטציית CFTR בנוכחות דלקת לבלב בלבד. במקום זאת יש לערוך תבחין זהה בחשד לסיסטיק פיברוזיס לא טיפוסית, ויש להפנות את החולים למרפאת מומחים במקרים של תשובה גבולית או לא תקינה.
טיפול. יעדי הטיפול בדלקת כרונית של הלבלב. מטרות הטיפול בדלקת כרונית של הלבלב כוללות הקלה על כאב חד או כרוני, מניעת התלקחויות חוזרות, תיקון סיבוכים מטאבוליים דוגמת סוכרת או תת-תזונה, טיפול בסיבוכים כאשר הם מופיעים, והתייחסות לבעיות פסיכוסוציאליות. טיפול אנדוסקופי ו/או כירורגי נדרש רק לאחר כישלון טיפול תרופתי אופטימלי ולטיפול בסיבוכים ספציפיים בלבד. יש להמליץ לחולים להימנע מצריכת אלכוהול ועישון סיגריות, למרות שאין הוכחות כי הימנעות מאלכוהול מעטה את המחלה, וישנה מחלוקת בנוגע להשפעת אלכוהול על הכאב. במקרה הצורך ניתן לשקול הערכת פסיכולוג או מומחה לטיפול בכאב. יש חשיבות רבה לרציפות הטיפול ומעורבות של הרופא המטפל הראשוני לשמירה על אמון המטופל וצמצום הסיכון להתמכרות לנרקוטיקה. משככי כאבים. יש להקפיד על שימוש במשככי כאבים בהתאם להנחיות ה-WHO, לטיפול בממאירות. בקצרה, טיפול במשככי כאבים מתחיל באקמול ו/או בתרופות ממשפחת NSAIDs, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, לאחר מכן אופיואידים קלים דוגמת טרמדול, לעתים בשילוב עם נוגדי דיכאון. במידת האפשר יש להימנע ממתן משככי כאבים ממשפחת החומרים הנרקוטיים. יומן כאב פשוט מסייע בהערכת איכות החיים של החולים. אין מקום למתן מכשירים לשימוש עצמי במורפין, גם בזמן התקף. תרופות אלה עלולות להחמיר את הכאב. סטרואידים ותוספי אנזימים. הטיפול בסטרואידים מלווה בהקלה מהירה בתסמינים במקרים של דלקת לבלב אוטואימונית. המינון ההתחלתי המומלץ הוא 30-40 מיליגרם ביום של פרדניזולון, עם מינון החזקה של 5 מיליגרם עד 7.5 מיליגרם ליום למניעת התלקחויות.
בחולים עם מחלה של הצינורית הקטנה, הסברה היא כי יש גירוי ממושך של CCK ויש כמה טיפולים אפשריים. מתן תוספי אנזימי לבלב פומיים, טיפול תטורי באוקטריאוטייד וטיפול פומי בלוקסיגלומיד, אגוניסט פומי של הקולטן CCK-A. ההשערה היא כי טיפולים אלו מאפשרים ללבלב לנוח, או שחוסמים את ההשפעה של CCK על מסלולי כאב במערכת העצבים המרכזית. טיפול מיקרו-תזונתי. משישה מחקרים עולה כי טיפול מיקרו-תזונתי מסייע באיזון כאב ומפחית התלקחויות בחולים עם דלקת כרונית של הלבלב. יש פורמולות שונות לטיפול המכילות מתיונין, ויטמין C, סלניום ועוד. בבריטניה, הפורמולה אנטוקס הינה אמצעי נוח לטיפול מאחר שהיא מכילה את כל המרכיבים הרצויים. ובכן, יש להמליץ לחולים על מוצרי מזון עתירים בנוגדי חמצון כחלק מהטיפול ארוך הטווח במחלה. מומלץ מתן טיפול למשך 10 שבועות בטרם שוקלים פעולות פולשניות בחולים עם דלקת כרונית של הלבלב כנגד מהלך המחלה. טיפול מלא נדרש לרוב במשך 6 חודשים, ואחריו ירידה הדרגתית במינון בהתאם לממצאים המעבדתיים ולתסמיני החולה. שיעור כישלונות הטיפול נע סביב 10%, לרוב בשל חוסר היענות לטיפול או בנוכחות ציסטה גדולה או פסאודו-ציסטה. יתרה מכך, לטיפול במיקרונוטריאנטים אין השפעה על הכאב במצבים אחרים המצויים בהבחנה המבדלת של דלקת כרונית של הלבלב. בהשוואה לטיפול קונבנציונלי, טיפול במיקרונוטריאנטים טוב יותר באיזון הכאב ושיפור איכות החיים. יתרה מכך, טיפול ארוך טווח עשוי לעכב את התקדמות המחלה. למעט דלקת לבלב אוטואימונית הניתנת לטיפול עם סטרואידים, טיפול במיקרונוטריאנטים נמצא יעיל בלא קשר לגורם, למשך המחלה או לאנטומיה של צינוריות הלבלב. טיפול בסטאית אוריה וסוכרת. הטיפול הראשוני בסטאית אוריה כולל 30,000 יחידות של ליפז בכל ארוחה. בהיעדר תגובה לטיפול זה, מומלצת דיאטה דלת שומן, 50 עד 75 גרם ביום, העלאת המינון, מתן תרופות ממשפחת PPI, פרוטון פאמפ אינהיביטור או שילוב של אלה. המטרה העיקרית של הטיפול בסוכרת בחולים דלקת קרונית של הלבלב היא למנוע היפוגליקמיה על רקע חסר בגלוקגון.
טיפול אנדוסקופי. מבין ההתוויות האפשריות הרבות לטיפול אנדוסקופי במקרים של דלקת כרונית של הלבלב, שתיים אינן שנויות במחלוקת. ראשית, EUS עשוי לסייע בניקוז פסאודוציסטה שאינה מקושרת למערכת צינוריות הלבלב, עם הצבת סטנטים בצינורית לפי הצורך. שנית, הצבת סטנטים בגישה אנדוסקופית בדרכי המרה מהווה אמצעי זמני בחולים עם היצרות דיסטלית. אין עדויות רבות שלפיהן ישנה עדיפות לטיפול כירורגי בהקלה על כאב בהשוואה להרחבה אנדוסקופית או הכנסת תומכנים בגישה אנדוסקופית. ניתוח. באופן היסטורי, כ-50% מהחולים עם דלקת כרונית של הלבלב המופנים למרפאות ניתוחים נדרשים לניתוח, בהשוואה לכ-25% מהחולים במעקב ארוך טווח במרפאות מומחים. נראה כי טיפול במיקרונוטריאנטים הפחית משמעותית את הצורך בניתוחים. מטרות הניתוח הן להקל על חסימת הצינוריות, להקלה על כאב, תוך שמירה על רקמת הלבלב ועל עברים סמוכים, לשמירה על תפקוד. הניתוח הפשוט ביותר, LP, חיבור צדדי של הלבלב למעיים, מביא להקלה מיידית בכאב בחולים רבים, אך הכאב נוטה לחזור עם הזמן. חיבור מרוחק של הלבלב למעיים אינו מכוון לבעיה בראש הלבלב, וזו עשויה להחמיר. יתרה מזו, ניתוח זה עשוי לפגוע בתפקוד החלקים הפעילים יותר של הבלוטה. קריטה של הלבלב והטריסריון מביאה להקלה בכאב במידה שישנה חסימה של הטריסריון, או כאשר לא ניתן לשלול ממאירות לפני הניתוח. אחת ההתקדמויות הרבות בתחום הינה קריטת ראש הלבלב תוך שימור הטריסריון בשילוב עם חיבור צידי של הלבלב למעי, כאשר פחות מ-9% מהחולים ממשיכים לסבול מכאב כמה שנים לאחר ההתערבות.
יש מחלוקת רבה אודות ההתוויות לניתוח, הטכניקה הניתוחית והאמצעים בשימוש. שיעורי התמותה הניתוחית נעים סביב 5% עם קריטה מסורתית של ראש הלבלב, וירדו ל-0 עד 3% עם האפשרויות הניתוחיות החדשות. סיכום ומסקנות. דלקת קרונית של הלבלב עודנה מחלה המציבה אתגר לפני הרופאים המטפלים. ניתוח קריטה עודנו הטיפול הדפיניטיבי במקרים של כאב ממושך, אך אינו אידיאלי במצבי דלקת קרוניים. טיפול במיקרונוטריאנטים עשוי לשמש חלופה הולמת.